כן, קצת התחלנו לדבר על הבוכים, הגלגל. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לא אפר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם. כן, זה כמובן התגובה האלוהית על כל המתואר בסוף, במחצית פרק א'. וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם, יהיו לכם לצידים ואלוהים יהיו לכם למוקש. טוב, אז זה דבר פשוט, שהציווי על כיבוש הארץ הוא דבר אחד עם שלילת עבודה זרה, זה תמיד הולך ביחד בתורה, שהנחת העבודה הותרה של יושבי הארץ היא תגרום להידרדרות המערכות הרוחניות והיסחפות תרבותית. לכאורה אפשר בנקודה הזאת קצת להרהר, שהנחת היסוד שהאמת האמונית, התורית, האלוהית, החיה בישראל, היא אמיתית. מה הפחד שהתרבויות הזורות, שהן הבל הם המעשה תעתועים, זה ברור שאם אתם תותירו אותם, אז אתם תסחפו אחריהם, אולי להפך. אם תותירו אותם, אז הם יסחפו אחריכם. למי שיש אמת גדולה, לכאורה הוא לא צריך לפחד מכל דעות זרות, או התמודדויות עם תרבויות זרות. ככל שהשטות שבהם היא יותר ניכרת, לכאורה הן פחות מסוכנות. אמנם בקצרה אפשר לומר את מה שמסתם כולם חושבים, שכיבוש הארץ, ירושתה, החלת הריבונות עליה על ידי ישראל, היא בעצמה תוכן של האחדות של עם ישראל עם אופי חייו, כי רק שהעם בארצו במשרד חייו המלאים במלוא הקשר, כי אז הסגולות הפנימיות, התכונות העצמיות של נשמת האומה יכולות לצאת אל הפועל, וההימנעות מזה היא הפעולה של הזרמת החיים העצמיים, התכונה העצמית של האומה באחיזתה בארצה. זה בעצמו מיתון אופי החיים הסגולי מהתגלותו, וביטול תכונת החיים הנשמתיים מהופעתם, על כל פנים במלוא איכותם. ב-40 אלף חלוצי צבא ונכבשה הארץ לפני המקום. אם אתם נכנסים אל הארץ, אם חובשת לפני המקום, אין אתם נכנסים אל הארץ, כביכול איננה מחובשת לפני המקום. איננה מחובשת. כל פנים ככה נמצא בתוספתא בעבודה זרה, כי הרשוני מסתפח בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. אומר רוח אפנו משיח השם דוד מלך ישראל חי וקיים בנשמת ישראל, חוסר הקשר אל הארץ ולו ברמה הריבונית הפשוטה, הוא כמו שכותב המערית בחידושיו על השס, שכשדוד אומר כי גרשוני מסתפח מנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים, הוא אומר את זה ביחס לאילוץ שלו ללכת לגור תחת חזותו של אחיש מלך גת, שעל פניו היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, לא? כן, ומכל מקום, מאחר שזה היה תחת ריבונות של אחיש מלך גת, כי אז לגבי נשמה כלל ישראלית כדוד, לגביו זה כחוץ לארץ, לגביו זה לך עבוד אלוהים אחרים, לגביו זה לא אזור הופעת החיות הישראלית במלוא זרימתה, במלוא תכונתה, וממילא מה שזה לא החיים, לא שטף חייכם, אז זה לא הוא חייך, כי הוא חייך באורך ימיך לשבת אל האדמה. אתה אחד ושמך אחד, שמך ישראל גוי אחד בארץ, גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו, כשהוא בעיר אלוקינו אי הוא גדול, אי הוא מעולל, לאו אי הוא בעיר אלוקינו, לאו אי הוא גדול, לאו אי הוא מעולל. הגדולה האלוהית, התהילה האלוהית של עם זו יצרתי לי תהילתי ספרו, היא במציאות העיר, עיר הבירה, עיר הממלכה, עיר הקודש, קדושת המלכות ומלכות הקדושה. וירושלים, היה נוהג הרב ציודה לומר, מקודשת מכל ארץ ישראל. הערך של הלב הוא על פי המשרעת של האיברים והאורגניות הכללית שאותה הוא מחיה. וקדושת כלל ארץ ישראל היא זאת שהולכת ומתרכזת בירושלים. והיה בריבונות הירושלמי, היא איננה בהופעתה, זו החיות הירושלמית שאיננה בהופעתה, זה מיתון בהופעת צל צח, הופעת התוכן האלוהי, זה בעצמו יסוד עבודה זרה. כשהרמב״ם מציין את מצוות כיבוש ארץ ישראל, הוא מציין את זה במטבע לשונית של המלך נלחם תחילה את מלחמת זין עממים. שלוש מלחמות מצווה, וראשונה מלחמת זין עממים. כשהשולחן ערוך, כלומר הכסף משנה והלחם משנה, ככה הם מבינים, כי אם ככה הם מקשים עליו שם, מקשים שעלו ודאי מה מקור דבריו של הרמב״ם שם בהלכות מלאכים, זה ודאי ממה שאמרה, מה שאמרה הגמרא במסכת סוטה, מלחמת יהושע לכבוש, שהיא מלחמת חובה, והם שני מקשים אותה קושייה. כל פנים כל אחד שתדל תרץ בדרכו, אבל לא מעניין אותנו עכשיו התירוץ, מעניינת אותי הקושייה, ולא מעניינת אותי הקושייה, אלא מעניינת אותי הנחת היסוד והתובנה, ההבנה שעומדת ביסוד הקושייה. אז הקושייה שמקשים הבית יוסף והמגיד משנה, הם שני מקשים, יעלך למשנה. אז משנה מקשיב, הלא בגמרא לא כתוב שמלחמת יהושע לכבוש זו מלחמת מצווה. בגמרא כתוב שזו מלחמת חובה. אז מדוע הרמב״ם קורא למלחמת זין עממים מלחמת מצווה? עד כאן הקושיה. על כל פנים לענייננו, למדנו שלא מעלים על דעתם שהרמב״ם סובר שמלחמת זין עממים זה נושא אחר מאשר מלחמת יהושע לכבוש. זה פשוט להם שמלחמת זין עממים זה מלחמת יהושע לכבוש, מובן מאליו, אין צורך לומר. רק עכשיו מתעוררת קושייה, אז למה קורא לזה מצווה ולא חובה? ובאמת מי שמצטרף לדעתם זה עוד קדמון, וזה הרמב"ן המפורסם שם ברמב"ן, שמי שלא מכיר שום רמב"ן, את הרמב"ן הזה במחוזותינו מכיר בהשמטות למצוות עשה שישמיתן הרמב"ם שם במצוות יישוב ארץ ישראל. אז כותב הרמב"ן, ואל תשתבש ותאמר שמלחמה זו היא מלחמת זין עממים. אין הדבר כן, כי מלחמת זין עממים אנחנו נצטווינו להשמידה, וכאשר יעזבו ניחם, אבל הארץ הזאת אין לנו רשות להניח אותה בדור מן הדורות. על כל פנים, הנה הציג הרמב"ן בפנינו נימוק פשוט וברור, שבו הוא אומר שהזיהוי בין מלחמת זין עממים ומלחמת כיבוש ארץ ישראל זה שיבוש. מי השתבש ואמר כך? הרמב״ם השתבש ואמר כך. לדעת הרמב״ן ולדעת בית יוסף, על כל פנים זו תפיסתו, זו תפיסתו של הרמב״ם, כי מלחמת זין עממים זה מלחמת ארץ ישראל. ואם תאמר מה נעשה עם קושיית הרמב״ן? נעשה עם קושיית הרמב״ן מה שאומרים האחרונים, אבני נזר. כי כן כן, זוהי שיטת הרמב״ם, כי ישנה אחדות מוחלטת בין ארץ ישראל ובין שלילת עבודה זרה. ושלילת עבודה זרה זוהי ארץ ישראל. ארץ ישראל ושלילת עבודה זרה מבחינה מהותית, פנימית. כי הייחוד האמיתי, אומר הרמב״ם, לא יושג כי אם בהסרת הגשמות. אין לנו אחיזה מחשבתית בתוכן האמיתי האלוהי. אנחנו רק יכולים להגות על פי האוריינטציה השוללת את המושגים שלנו. שלילת עבודה זרה, מושגיה וערכיה, זה הייחוד האמיתי. כל המושגים המוגבלים, כל המושגים המתנגדים, הפירודיים, כל מה שמפריע להופעת החיות הנשמתית, העצמית, הכלל ישראלית, שהיא הגבה למעלה מכל מושג הגותי, רציונלי, קונקרטי, שכל המושגים האלה אינם אלא מופעים פרטיים של הכללות, של החיות, של הנשמתיות, שהיא למעלה מהמערכת הקונספטואלית שלנו. התוכן הנשמתי בתהרת אי מושגיותו הוא ורק הוא הייחוד האמיתי. אתה אחד ושמך אחד, שמך ישראל גוי אחד בארץ. וכן כן, ישיבת מי כנען בלשון הרמב״ם הם שורש עבודה זרה ויסודם הראשון, והאידאות של עבודה זרה, הכוחות הרוחניים על שבעת גווניהם, שהם השורש מן הסתם כל ההתפצלויות המתנגדות לאחדות הישראלית בשבעים גווניהם, המציאות הזאת היא היסוד השולל את אחיזת עם ישראל בארצו. זו הנחת היסוד הסמויה של התורה. ברור, התרפות, התיראות, מציאת כל תרות שבעולם להימנעות מהברית האלוקית, החוק האלוקי הנשמתי הסולל את דרכו במערכות היש הממשיות על פי הקודקס הנשמתי, הטהור, העצמי, הנצחי, אי הפרת הברית היא ודאי אחת עם גילום החיות הישראלית הנצחית כאן על האדמות. והיה ולא, מה זאת עשיתם? כי זה ברור, ואומר להפר בריתי איתכם לעולם, זה במקום שאתם נותנים לברית להתגלות. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם. הכל מתמסמס בזאת, זה ניהול רומן עם העבודה זרה. תוצאותיו, המערכות הממשיות של הסחפות תודעתית, רגשית, ממשית, תרבותית, לתרבות של עבודה זרה. נקודתה בבגידה הפנימית בארץ ישראל, בעניינה המהותי של נשמת האומה, ותוצאותיה כל הרעות שבעולם. הם כולם נגזרות משורש כל הרעות שבעולם. עבודה זרה. ההימנעות מההתמסרות המוחלטת אל הטוב, הטהור, האינסופי, הבלתי מוגבל, שרק בנאמנות אל תכונת החיים העצמית הזאת, תכונת הנשמה העצמית הזאת, לא ייווצרו כל אותם מהמורות רוחניות שהולכות ויוצרות את הקבעונות הנפשיים והפרוורסיות הנפשיות, שהולכות ומוצאות את הערכים האלטרנטיביים במקום בקשת ההתעלות וההתקדמות וההשתפרות וההזדקחות, שהיא תוכן הייחוד האלוהי ושלמות האמונה, אלה ההתפרדות והגסות, הפרטיות והחומרנות, בתוצאותיה היצריות האלימה האכזרית, שכל ההשלכות של טומאת העבודה זרה וכל הוויזרה. וגם אמרתי, לא אגרש אותה מפניכם, והיו לכם לצידים ולא הם יהיו לכם למוקש. תעופת הנשמה הפנימית, כי באה בזרימתה עם הלוך הנפש, הרוח, הולכים מתמסרים אל הייעוד, אל העניין, אל האידיאל, אל הייחוד הפנימי, היא בעצמה מהווה את היסוד האלוקי המראים, המהמם, את כל עמי הארץ. ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. כי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. היסוד של ההתנגשות שבין עמים במלחמות לעולם, זה התנגשות שבין עמדות הרוח, עמדות העוצמות הנפשיות, שהמערכות הפיזיות, המלחמתיות, הם אינם אלא אמצעים חיצוניים לצורך שבירת הרוח של האויב. רוחי עליכם, ומתוך כך המגור, ההתפחדות, המציאות הגורמת להתגרשות של כל אותם אויבים, זה הכל מותנה באותו עוז פנימי שחיה האומה, מכירה את עצמה, ומתוך ההכרה העצמית בערכה העצמי הולכת ומופיעה כבודה, מהותה, נשמתה, תוכנה, עוזה הפנימי שמפניה, מפני אלוהיותה, הערך והעוצמה האינסופיים המתגלים בישותה הנצחית, זה מה שבפילימה. אתם לא בגדתם בנקודה הזאת, אתם חונקים את התוכן הנשמתי שלכם, לא אגרש אותם מפניכם, וממילא הערך המוסף של אישיותכם הקולקטיבית לא תהיה ניכרת. והיו לכם לצידים ולא הם יהיו לכם למוקש. אז יש עכשיו גורמים שיצודו אתכם בצידכם. אתם נמצאים עכשיו במתח הקיומי של חברה מול חברה, שמכאן ואילך, בוא נגיד, במקרה הטוב הכוחות שווים, במקרה הפחות טוב מסתבר שעמי כנען באופן כללי הם גיבורים, הם אומות חזקות מאוד, העוצמות הרוחניות שלהם, אם נשתמש עוד פעם במטבע לשונו של הרמב״ם או בהגותו, כי הרמב״ם אומר שהם שורש עבודה זרה ויסודם ראשון, כלומר מתגלמת בהם איזושהי אידאה שיש בכוחה, בכדי לתפוח על מנת להתפיח, יש בכוחה ללכת ולהכיל את ערכיה על, על תרבויות נוספות. סיכומו של דבר, כל אלוהי העמים אלילים, והם כנראה אינם אלא מפרט וריאציות של השורשים ענפים של שבעת עמי כנען. ששבעת עמי כנען אלם אלוהיהם, כלומר אידאות החיים, תודעות העל המניעות את התרבויות שלהם, את תודעתם העצמית, בהתאם לעוצמה הפנימית, הרוחנית, הנפשית, הכרת הערך העצמי, הנחת הערך העצמי, כפי גבורתו הפנימית, כמו של האדם, כך העם, ככה גם הנחרצות וההתגבשות הנפשית, וגם הנסיבות החיצוניות, שעל פי רוב הן קורלטיביות עם המעמדים הפנימיים. על כן, אנחנו אומרים חז'ל, הם גיבורים, הם גיבורים. אם מצד הגבורה ממשית, כן, אפשר להגיד שהמרגלים של פרשת השבוע הם לא רק מוציאים שם רע ויוציאו דיבת הארץ רעה, הם מספרים לשון רע, כלומר הם אומרים אמת. כמו כל המצורעים בעלי לשון הרע, זאת אומרת, הם מדרגה מיוחדת כשמשקרים לכיוון רע. אבל פה כל השקר המהותי שלהם היה מעוגן באמת. כן, ענקים, בני ענק, והיא בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. זה לא דברים ריקים. השאלה מתוך איזה מבטא יוצא, אם לחמנו הם שר צילה מעליהם והשם איתנו, אל תיראו. ולא, היו לכם לצידים ולא הם יהיו לכם למוקש. הנבואה המאיימת או תיאור המצב, שהוא אולי לא צריך בשביל זה להיות נביא, אם כי המלאך הזה יכול להיות שהוא היה נביא, מן המפרשים אומרים שהוא היה נביא. כן, שנינו בסדר עולם זה פנחס, אבל הנה המלבים למשל, אז הוא אומר אחרי שכרתו ברית עם יושבי הארץ, על המלאך השם שהוא נביא ומלאכות השם להוכיחם על זה. אז המלאך פה זה משון שליח, זאת אומרת הנביא הוא מלאך, וישלח מלאך ויוצא ממצרים. מי זה המלאך ששלח השם שהוציא אותנו ממצרים? זה לא ידי מלאך ולא ידי השרף ולא ידי השליח. מי זה המלאך שהוציאה ממצרים? זה מלאך ידוע ששמו משה רבנו, הוא המלאך. אז פה המלאך הוא הנביא אחר, פנחס. בסדר, העיקר יכול להיות שהנביא אומר את זה פה לא בנבואה אלא פשוט בהיגיון פשוט, שניסינו פה לפרוס את הקו שלו. אז ברור, אלוהיכם, אלוהיהם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את כולם ויבכו. דיברנו על זה. ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. המקום הוא תמיד מציין ערך, המקום תמיד מציין מהות פנימית, איזהו מקומן של זבחים, קודשי קודשים, שחיטתן בצפון, קודשים קלים, בכל מקום בעזרה. מקומו של אדם, כבודו. כבודו ערכו. המקום זה הערך, זה התוכן, זה האידיאל שהתגלה פה. כן? שם המקום ההוא, הוא מקבל את ערכו מצד המאורע ההיסטורי הזה, שבאמת הוא מסמן ציון דרך, ציון דרך. הכרה באותה כנסת ישראל, באותה אחסה, שהנה פה אנחנו רואים אותה מתחת לחמו. ומכל מקום היא יפה והיא צנועה והיא יראת השם, והיא מגיבה בכנות מתחושתה הנשמתית אל מול דברי האמת. בוכים. ישנה פה אמת שהמעמד הנפשי האקטואלי מתקשה להכיל אותו. זה תמיד סיבת הבכי. שישנה הכרה, תחושה, שהכלים אינם יכולים להכיל אותם, התחושה זולגת דרך העיניים. ויזבחו שם לאדוני. חוזרים בתשובה. לא כתוב. ויזבחו שם לאשם. מה זבחו? לא יודע. אבל זה ודאי שזה, אתה אומר חטאת. ציבור שחטא, יחיד שחטא, הוא מקריב קודם חטאת, את החטאת, אחר כך את העולם. אבל ציבור שחטא, ככה ראינו פרשת השבוע, זה מקריב קודם עולה, אחר כך חטאת. זבחו, לא ברור אם דווקא חטאת, אולי עולה. כי ציבור, הנקודה העיקרית שלו, זה לא חשבונות והתחבטויות נפש ביחס לעבר. כי ציבור זה לא בן אדם. ותשובת הציבור זה לא תשובת האדם הפרטי. אדם פרטי, קודם כל, חרטה לעבר, תיקון העבר, קבלה לעתיד. זה המבנה הבסיסי של התשובה. אבל בציבור, מי פה יתחרט על העבר? מי זה האיש? ציבור, אין פה גורם שיתחרט. הציבור, תשובת הציבור היא תיקון העתיד, היא המדיניות של החיים. קדימה, זה בעצמו התיקון. מכוח העילוי העתידני הולכים ומתקנים כל הקלקולים. כן, מכוח העולה, העולה היא הולכת וגורמת החטאת. אבל לא כמו ביחיד, איך אתה מתבקש להתעלות. סור מרע, ואחר כך עשה טוב. בציבור זה לא כך. ציבור, הטוב הוא העשרה מהרע. כתוב פה, ויזבחו שם. ויזבחו שם לאשם. לא יודע. כן.
כי
נתחרטו עם מעשיהם
והביאו
קורבנות
לרצות את השם.
טוב. רק הוא גם לא מפרט מה. בסדר.
אמרת שפעם שמצוות השבטים
כן, זה לא אני אומר, זה רמב"ם. לא הבנתי מה אתה שואל.
האם יש בערך בשבע אבנים, אבל עכשיו עם השפור כל מיני ימין, עם כל מיני כנסיות, האם מתוקף המצווה הזאת, גם מתוקף אותה מצווה צריך להסיר את הכנסיות פה? מתוקף אותה מצווה, שהנה, הנה העבודה זה רמה, ויש לה אפילו ריבונות.
פעמיים קצת, זאת אומרת, שני הערות יש לי. א', מה שאנחנו הסברנו, אם הובן מה שהסברנו, אז לא אמורה הייתה להיות השאלה, כי והיה, על פי מה שהסברנו, אז והיה ושבעת עמי כנען לא היו עובדים עבודה זרה. גם אז הם היו שורש עבודה זרה ויסודם הראשון. כי זה לא הנקודה אם יש פולחן ממשי עכשיו. זה הנקודה שניסינו להסביר. יש פה, כי השורש של עבודה זרה זה אי הייחוד. והייחוד הוא עצם הופעת החיים הישראלים באופן כזה שיאפשרו את ההופעה של הזרימה הנשמתית. הזרימה הנשמתית של כלל ישראל רק היא השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, זה שמע ישראל, זה כמו וישמע שאול את העם, שכל העם כאחד, אז השם אלוקינו השם אחד, והעם אחד שהוא אחד בארץ. ולא, זה הבית הזורה, ממש לא משנה הפולחן הקונקרטי. רק אמרנו אמת, זה יבוא, חכה, בפרספקטיבה היסטורית זה יבוא, בסוף זה יגיע עד לשם. אז על כל פנים, עקרונית זה לא נקרא עכשיו הנקודה, הנה אתה רואה שיש פה כנסיות, אלא השאלה, היית אמור לשאול במקום שאין כנסיות. כי גם במקום שאין כנסיות, האם מדין סוד השמדת עבודה זרה, אנחנו צריכים להשמיד את כל יושבי הארץ מכניכם, אחרת היו לצידים בצידיכם ולצנים ב... עד כאן שאלה אחת, הערה אחת. הערה שנייה, בכל מקום, לפני שאני אשכח את השאלה השנייה, אז רק ננסח אותה. מה יחסנו לכנסיות כאן בארץ? בסדר? שתי שאלות. תשובה, ישנה דעה קיצונית שלפני שנים רבות נרשם במוחי, כשעכשיו אני לא זוכר בדיוק מאיפה ראיתי את זה, אבל ככה אני זוכר, אני חושב שזה לא טעות מה שאני זוכר, רק אל תשאלו אותי עכשיו את המקור, שהרב סולובייצ'יק ככה אומר, הוא אומר שכל ישות ריבונית פה בארץ היא המשך מלחמת זין עממים. זה ממש לא משנה, כי מלחמת זין עממית זה לא גזע, אלא זה כל מה שמפריע לעם ישראל בארצו, זה נקרא זין עממית. זה השלכה חריפה מאוד, כי אם כך, זאת אומרת שיושבי הארץ פה המפריעים לריבונותנו פה בארץ, דינה משמית. חוץ מהדעה המוזרה הזאת, אני אומר עוד פעם, אני חושב שאני לא טועה, כי היא דעה כל כך מוזרה ש... אני זוכר אותה בתור דעה מוזרה, וכנראה יש מקור למה שאני אומר, רק אני לא זוכר איפה. בכל פנים, כן, זה תפיסה, לקיחת הקו הזה בצורה קיצונית. אם לא נסחף כל כך, אלא נתפוס את ה... איך נקרא לזה? במיינסטרים, מה שהם נוהגים ככה לחשוב, אז נגיד יש בסדר, יש מבחינה ידית, נו, זה ודאי, מבחינה עקרונית, ודאי. כל עוד עם ישראל לא רבנו בארצו, אז זה לא שלמות של אתה אחד, אין חינמי. אם מכאן אני אגזר את המאמרה שמצוותה של תורה היא מדברת על מלחמת השמד, זה לא כך. ומכל מקום, הרעיון הבסיסי של אחריות על ריבונות ישראל בכל מרחבי ארצו, שזו התביעה התורנית, הנבואית, ההלכתית, זה טריוויאלי למי שהוא לא רוצה להתכחש למקרא. ואם יש לו פשטות של המקרא, אחר כך יהיה לו גם שכל ישר מתי שיגיע להלכה וימצא את הנתיבים שם בהלכה, ולא ימצא כל מיני התחכמויות כדי להתחמק מפשטות העולה פה מרוח התורה והנבואה. מה יחסנו אל כנסיות? רע. אנחנו שואפים בכל נימי נשמתנו, רוחנו ונפשנו, שחילול השם הזה והתאומות האלה להעביר גילולים מן הארץ. ודאי שזה צריך, זאת שאיפתנו, ותיהרו הארץ, ודאי שבסגרון של דבר לחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה, ודאי זה לא יכול להישאר פה. טוב, אז האם כל ישראל מצווים עכשיו לסלק את כל הכנסיות? כן, ודאי. בדיוק כמו שכל ישראל מצווים עכשיו לקום ולכבוש את עבר הירדן ואת סיני ואת הלבנון שם, מינימום עד הלבטני, מינימום דעות מקילות, אם לא עד תורי אמנון. אז למה אנחנו לא עושים את זה? כי זה מצווה שמוטלת על כל ישראל, זה דבר שהיא ציפייה מכל ישראל. אז אנחנו עושים את זה, איך אנחנו עושים את זה? מה שאנחנו בונים, עם ישראל, שיקיר בכלל מה זה ישראל, אפילו זה ישראל לא מכיר. אז איך נתקדם הלאה? קודם כל נסביר לישראל שהוא ישראל. שיבינו הפירוש המילה הקדושה הזאת ישראל, מילה קשה. אז אחרי זה התפתחו הדברים. תשוב, אתה יודע עצמי, אתה מבין, אתה נמצא פה עם גבייה שלפני כמה דקות היסטוריות היא הייתה תרוות של ריקב. אז אתה מבין, הגבייה הזאת עדיין בהלם, היא עדיין לא מבינה שהיא ישראל, היא עדיין מזהה את עצמה היא לא מזהה את עצמה. בקיצור, אז אנחנו עדיין בפני קצת תהליכים, לך תדע מה אורכם, כמה שנים, עשרות, אולי מאות. הנה, אם אנחנו עכשיו בפתיחת ספר שופטים, נו, אז כבר אמרנו פעם קודמת, פה הקצב של הפסוקים הוא מהיר, נגמר פרק א', מתחיל פסוקים זה, בוכים. מתי היה בדיוק הבוכים הזה? אני מתאר לעצמי, בטח לא בקצב הקריאה שלנו. לך תדע אם זה לא היה אחרי כמה מאות שנים של הדברים שהולכים, ואם לא מאות, עשרות. אבל זה רק הכרה, ויצא מהבחייה שלהם משהו. לא יצא הרבה, אחר כך אתה הולך מסתכל. קיצור, יהיה פה מפרט. בוכים, אמת אמת, אבל לא מסוגלים לחיות על פיה. זה כבר התקדמות, כי יש כאלה שלא בוכים, פשוט שמחים. אז שבוכים זה כבר יותר טוב. מכל מקום. שמואל מכונן מלכות ישראל הנצחית, שכתב את ספרו בתור נבואה שהוא צריכה לדורות, מן הסתם, בשביל שניכנס למוד הנכון, לאטמוספירה הנכונה, בשביל זה הוא כתב את זה. אז תבין איך תהליכים מסתדרים בעם ישראל. פה אנחנו עומדים להיכנס לתהליכים של אמפליטודות חריפות, שלא אמורות להיגמר תוך הכיבוש של הפיסטין הקרוב, של המאמץ האחרון, להתנחל שם, להקים שם איזה מאחז, וזה יפתור את הבעיה. זו תפיסה אינפנטילית. אנחנו עומדים פה בפני מהלך של אמפליטודות חריפות לאור של 300 ויותר שנה. אחרי הכניסה הרבה יותר מרשימה מאשר הכניסה הנוכחית. מכניסים משה, יהושע, שמש בגבעון דור, מלך בן גוריון. קיצור, חגיגות, עוצמות אדירות. ומה כל זה מוביל? לנו יש גם כן תופעה אלוהית מדהימה, קוראים לרב קוק. כל הכבוד, יהושע יותר מרשים. אז אתה מצפה שכל יסתדר פה טוב? יסתדר טוב, רק תפוס סבלנות. אם זה היה 300 שנה, מי מבטיח לך מה קצב המאורעות פה? אף אחד לא מבטיח. לא להבין, אני לא מתכוון להגיד שברור שזה עכשיו אנחנו נכנסים לסנדלין של יהושע אחת לאחת, ועכשיו אנחנו רק צריכים לאתר באיזה פסוק אנחנו נמצאים בספר יהושע, בספר שופטים. זה לא התפיסה. אבל רוח הדברים היא צריכה להתאפס. תבין, דברים מורכבים, מסובכים, כיוון שבאנו להקמת עם בארצו, ציבוריות. מורכב. כן.
נראה שפה המלחמה הפיזית קשורה למלחמה התרבותית אחד לאחד.
ודאי.
זאת אומרת שזה מה שנותן לנו את הכוח והעוז למלחמה התרבותית. יש לנו, אנחנו אומרים להשמיד ולמגר את ה...
וגם ההפך נכון. אתה צודק מאוד. וגם ההפך נכון. כן, הלאה.
ובימינו לא נראה שיש קשר בין המלחמה התרבותית לבין יושבי הארץ שאינם יהודים.
חביבי, אני תוהה אם היינו חוזרים בימי, אם היינו שנינו יושבים בימי שפוט השופטים פה, אני תוהה אם לא היית טוען את אותו טיעון אחת לאחת. מה הקשר? פה היו קשיים כי רכב ברזל להם, ופה לוחצים האמורים, ושם אז היו. תראה, הכתיבה מטעה אותנו, זאת אומרת הסיפורת בפרספקטיבה נבואית מטעה אותנו. אנחנו צריכים להיכנס אליה עם רזולוציות גבוהות ולנסות. קיצור, בקצרה אני אומר, אני מעלה את החשש, לו אנחנו היינו שם היינו חושבים את אותם חושבות שאנחנו חושבים כיום, ולו שמואל הנביא היה כיום, אז היה מדבר את זה, היה יכול לכתוב את תיאורי ההיסטוריוגרפיה של 100 שנים האחרונות או 200 שנים האחרונות. יכל גם הוא לכתוב אותם עם משפטים כאלה שמתחילים בוו, החיבור וו. והיה גם כן אומר, אני יודע איך כותבים את זה, צריך את כישרון קצת יותר גדול משלי. אז ויחלשו בני ישראל מחוסר נאמנות לדרך השם, שעבדו דרכם במדבר העמים, וישכחו אלוהיהם, ויתמאו בתומאותם, וגילו להם אשר הלכו אבותיהם על ההרים. לא על הערים, על הערים שם, אני מנסה לעשות פרפרזה על פסוקים שם בישעיהו שם בסמך, כמו אבותיכם על הערים, ואתם גם כן שגם כן עבדו עבודה זרה, במה שאתם יושבים בחוץ לארץ ונתמתם בתומת ויבואו אל ארצם ובתומותיהם וגלו להם תמועה, ולא ירשו את ארצם, או ירשו את ארצם ויהיה השם איתם, ויקו את, ולא יקו את יושבי יריחו, ולא יקו את יושבי חברון, ולא ישבו, ולא גירשו את היבוסי יושב ירושלים, וישב בקרב. מה הבעיה? אז אתה אומר,
השפעות התרבותיות לא מגיעות בכלל מהכיוון של
הנוצרים
והמוסלמים שפה.
אבל זה גם כתאות אופטית, כי כאילו הפלישתים שפה צריך, טוב, זה קצת צריך ללמוד את זה בהקשר כללי, כי הדברים לא בדיוק נשארים אחת לאחת כמו שעכשיו אני סחפתי ומתאר את זה ככה. אבל צריך, טוב, עכשיו אנחנו לומדים שופטים, אני עכשיו אתחיל ללמוד אתכם את פרקים אחרים בתנ"ך, פרקי היום בתנ"ך. פעם היה לי סדרת שיעורים כזאת, שהייתה נקראת פרקי היום בתנ"ך. לעבור על הפרקים כפי שהם מתארים את היום בתנ"ך. כל פנים, למשל, זה הסתכל בפרק ד' בספר יואל, אם יש לך תנ"ך, אתה יכול להציץ שם עכשיו. אז תראה שיש שם דיבורים עם צור וצידון וכל גלילות פלשת. וגם מעתם לי צור וצידון וכל גלילות פלשת. וזה במסגרת הירידה לעמק יהושפט. בימים ההם העת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים. אז יבוא המשפט, יהושפט, ירידה אל עמק יהושפט, לשפוט את כל העמים. ואז פתאום בין כל העמים, במשפט כל העמים, אז יש מין גורם שהוא כנראה לא כלול במילה כל העמים. כי הוא לא עם. וזה צור וצידון וכל גלילות פלשת. והישות הזאת שהיא לא באמת עם, היא כנראה רק פסבדות עם, רק היא במסגרת העימות שיש פה להשם על עם כל העמים ודין יושפת על עמי ונחלתי אשר פזרו בגויים ואת ארצי חילקו, בדין הזה שיבוא באחרית הימים במהלך האלוהי אשר עם שבות, שבות יהודה וירושלים, אז יש כאלה גורמים שמסתובבים לנו פה בין הרגליים. קל מהרה שיב גמולכם בראשכם. אתם מתעסקים פה? אתם בכלל לא עם, אתם לא ישו. אתם מתערבים? תחטפו. תסתכל שם בפסוקים ותראה. מזה תבין את הפרספקטיבה הנבואית, שהיא ככה רואה את הדברים אולי לפני 3,000 שנה. אבל נדמה כאילו הם ישות עצמאית. זה לא ישות עצמאית. זה רק אולי הגורמים הרעילים שמרעילים את קצה החוד של החנית שבה האמין מצרים למדבר שתהיה ואדום למדבר שממה, מחמאס יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. המאבק הוא עם מצרים ועם אדום. מצרים אומר המדבין עמי ישמעאל, אדום, עמי ערב, עמי המערב, הרי המערב והרי ערב. זה העימות, זה מה שנקרא כל העמים. יושב השם לשפוט את כל העמים. ויש פה איזה גורם שהוא מתערב. שבאמת הוא מתערב, נדמה כישות עצמאית. אין לו ישות. כל המציאות שלו היא מכוח המאבק הבינלאומי נגד המציאות הישראלית. מה דעתך שכשנבואה מסתכלת על הדברים היא רחוקה מאוד מהמבטים הקטנים של אנשי העת של זמננו, וכשהיא סוקרת את הדברים ככה רואה את הכל בבת אחת. ואז בקשר הזה כשאתה רואה כך את המאבק פה, בכלל לא מלך איזה מאבק על זכות להקמה מדינית, הוא לא הקמה מדינית. תבדוק אפילו עניינית, תראה שהם לא מתעניינים במדינה. קיבלו את כל הצעות למדינה שהם רוצים. בעולם לא היה להם מדינה. אתם מקבלים דבר שמעולם לא היה לכם. לא, הם לא מעוניינים בזה. למה? כי הם בכלל לא ישות בשביל, הם לא ישות. כל עניינם זה רק המאבק הגדול. אנחנו פה שבועים פשוט בקונספציות של התקשורת והפוליטיקה, שהם פשוט יצורים שבלוליים, יבחושים קטנים מבחינה רוחנית, לא קולטים את המציאות. אבל כתמיד הם מופתעים מהמציאות, המציאות תמיד מפתיעה אותה. לתפוס את הדברים בקונטקסט המטה-היסטורי. אז בוא נגיד, הדברים דופקים כמו שעון, תקרא לזה שוויצרי או אלוהי, איזה מהם שאתה רוצה. אבל כל פנים, כל דווקא לא. מסדר מצוין. יפה אומר. רק בקונטקסט הזה, אז תבין, בעיות תרבותיות שיש לעם ישראל, הם בעצמם, הנה אחת לאחת, שמפריעים ביכולת, בנחרצות שלו, בדברים הכי פשוטים, ביושרה השכלית האלמנטרית. מה כל כך מסובך? לבוא אל הקבוצה הזאת, ולהתייחס אליה כאל קבוצת יהודים שיושבת בלונג איילנד, למשל. אני מתכוון, הקבוצה הזאת שמתיימרת להיות עם בארץ ישראל. אז מה הבעיה להתייחס אליה לקבוצת יהודים בלונג איילנד, שמכריזה כלפי הממשלה הפדרלית, את אותם מחזות, אחת לאחת. מחזות של, קודם כל אנחנו לא מקבלים את הריבונות שלכם פה. לא מקבלים את הריבונות של, של ממשלת אמריקה. כי אנחנו פה כבר בלונג איילנד מזה עשרות או למעלה מעשרות שנים. 150 שנה אנחנו פה. ויש לנו הגדרה אתנית, הגדרה תרבותית, ובתור שכאלה אנחנו רוצים קרה שלא לדבר אוטונומית, אנחנו לא מוכנים להיות לימנים, לא למדינה ולא לחוקיה, ונכניס בו ריבונות. לו רק החברה היהודית הייתה אומרת את זה, לא מצרפת לזה שום ארגון בינלאומי שיפעל למען זה, לא מצרפת לזה שום הפגנות, לא מצרפת לזה שום בגידה מעשית בממשלה הפדרלית האמריקאית, של פעולות שמשתפות פעולה עם גורמים עוינים מחוץ למדינה. ולא לדבר שלא היו בכלל, לא גונבים מים ולא גונבים חשמל ולא מעלים עם מסרך מוסף ולא תחולות של דירות. אלא רק זה היו אומרים היהודים. מה הייתה עושה לממשלה הפדרלית? מה שעושה לממשלה הפדרלית, שממשלת ישראל תגיד שתעשה לאזרחים האלה, זה הכל. מה קשה? וזה, אני נשמע כאילו צנחתי מטיפוס ירוק מפלנטה אחרת, נכון? למה? כי כשאין נשמה, אין שכל. ויש אובדן זהות עצמית, אובדן עוצמת חיים, עוצמן בירור. האומה היא בענני סירחון של קברותיכם, תומעותיכם. אז המוח הציבורי לא עובד. אז זה נראה לא מציאותי. אפשר למצוא עוד ניסוחים, פשוטים מאוד. אני רק מציג את זה בצורה פרובוקטיבית. יש קשר ישיר בין אובדן הזהות, הרפיסות הפנימי, חוסר התחושה העצמית הלאומית מבחינה רוחנית, וממילא כל אורכי החיים אינם דופקים את דופק החיים הנשמתיים, וממילא שום דבר לא ברור. ומה שברור ומה שכן מופיע בפילי פלאים, זה הכל מכוח פתחי את כברותיכם עמי, ורוח השם אשר על עמו, ומכל תומותיכם, מכל גילולכם, אטהר אתכם. אסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. לא למענכם אני עושה בית ישראל, ונקוט אתכם בפניכם על מעלכם הרעים ועל מעשיכם אשר לא טובים. זהו. הכל פשוט. טוב.